ברוכים הבאים לעוד פרק של פודקאסט הפודיום, הפרק בשיתוף החברים שלנו בהראל ביטוח ופיננסים, והפעם אני רוצה לספר לכם על קופת הגמל להשקעה של הראל. אתם בטח יודעים שכשמתחילים מגיל קטן אפשר לחסוך בגדול. גם לי יש קופות גמל לשני הילדים שלי, שכאן, בבית, בזמן שאני בקליט, נראה לכם הגיוני, אבל זה חשוב, הרי אנחנו עובדים גם בשבילם, למרות שהם כמעט לא הולכים לגן לאחרונה. אז מה עושים? נכנסים לגוגל, כותבים בחיפוש קופת גמל להשקעה של הראל, ופותחים קופת גמל להשקעה בהליך דיגיטלי מהיר. זהו! לילדים שלכם יש עכשיו חיסכון לעתיד, והם אפילו לא היו צריכים להאזין לפודקאסט הזה כדי לקבל אותו. איזה מזל שיש להם אתכם. אוקיי? עכשיו, נזכיר לכם, יוטיוב, טיק טוק של הפודיום, פעילים ומתרוממים, בזמן שאתם מאזינים לפרק הזה, עלו או עולים, אבל בשבוע שעבר בטוח עלו, פרקים בכל האפליקציות שלנו, הפודיום.com, כל הדברים נמצאים שם, אני מאחל החלמה מהירה לכל מי שדורש בה וגם למי שלא, אז יאללה, איתי, תן בראש! אהלן ירון!
אהלן, אורן, מה קורה?
שמע, זה הולך להיות פרק מעניין, אני מקווה שתהנו. אם אתם מאזינים למילים האלה שלי, סימן שהקלטנו, וזה איכשהו עבד, אבל אנחנו תלפז ואני כאן, כל אחד במין בית חולים שדה. תלפז, אתה רוצה להתחיל? תתחיל קצת בלהגיד מה קורה?
אני אתחיל, אצלי יש שתי מאומתות, בעצם אחת מאומתת רשמית והשנייה בבדיקה הביתית ועדיין מחכים, המוסדי אנטיגן שלילי מחכים ל-PCR, אבל אני, דוקטור טלפז אומר שתי מאומתות.
אוקיי.
אז, הדברים קורסים עליי, כן? שידרתי בלילה, תכננתי לישון בבוקר, הבנתי, אין שינה, ואני עכשיו צריך לעשות את ענייני הבית גם, ויותר.
נסביר שמי שלא...
שמח.
מי שלא עדיין לא הבין את העניין, אז קורונה זה חרה, ומה שמאוד מאוד חרה זה כל העניין של הבידודים, שאתה אומר, אתה תבין, אתה אולי עוד לבד, אנחנו עכשיו כבר עמוק לתוך זה, גם הורים לילדים, התבחיינתי כבר בשבוע שעבר, אבל מאז זה רק הורה, כל יום יש הודעה, הורים יקרים מאחד הגנים, ואיזה סייעת שבאה לרבע שעה, הייתה שם, הייתה פה, הייתה זה, ונכנסת, ואז אתה צריך לדעת, האם הבן שלך או הבת שלך היו בגן באותו זמן? האם הם לא היו? אתה צריך להתחיל חשב ימים. מה שאמרת זה דבר נכון גם לגבי בדיקת אנטיגן ביתית, לעומת בדיקת אנטיגן מוסדית, לעומת בדיקת PCR, והנה ילד שנכנס ושם לך פיצה בפריים, סתם פתאום, לא ראית אותו כל היום, ואז הוא שם לך פיצה בפריים. אז לא, אז זה קושי אחד. הקושי השני הוא באמת עצם הבידוד עצמו, שגם על זה התבחיינו בעבר, ועכשיו כן צריך להגיד גם שיש עוד מחלות, שהן לא רק קורונה, שהן גם מגיעות בחורף. עכשיו, אני לא יודע מה יש לי עכשיו, כי אני לקורונה שלילי, אבל אם אתה שואל אותי אם אני מאמין לזה, לא יודע, אני פשוט, אני בוחר, אני חולה מיום שלישי. חולה, לא כיף לי. היום זה היום הראשון, מאז יום חמישי בצהריים, נגיד זאת פעם ראשונה, אנחנו מקליטים את זה בשני בצהריים. פעם ראשונה שיצאתי מהמיטה. אוקיי, שזה לא היה לי המון זמן. 5 ימים לא לצאת מהמיטה בכלל. אפס...
באיזה בדיקה יצאת שלילי?
בשתי בדיקות ביתיות. לא עשיתי בעבר, אבל פשוט ידעתי ש... לא יוצא מהבית. לא יוצא מהבית.
כן, הבא.
לא יוצא מהבית.
אז אין לדעת, פשוט באמת אין
לא,
לדעת.
לא, גם יש לי גם סימפטום בכלל שדלקת גרון, וזה לא... נגיד אין לי, זה לא משנה. זו תקופה פשוט מוזרה, והנה אנחנו מקליטים את הפרק הזה מהבית, ולפחות אני רואה ספורט, ובלילות, לא יודע איך זה קשור, ואולי פתאום מישהו יוכל להבחן בזכות זה, אבל... אני ער בלילות, לא נרדם, פשוט לא נרדם, מזיע להנעתי, ואתמול צפיתי בך, אנחנו נדבר על המשחק המטורף בין הקאובויז לניינרס אחר כך, אבל לפני זה, שיעול שלא קשור, אנחנו נתחיל NBA, ולפני זה אפילו, בפינה החדשה שאני כל כך גאה שהסדנו, והיום גם היא פותחת את הפרק, פינת תלפז על כדורגל ישראלי, זה מרגיש כמו שאתה מציג את זה לתייר. אז הפעם גם במקום שזה יהיה איזה ידיעה שולית או משהו כזה, יצא בצו שהידיעה, כאילו הדבר, הסיפור, זה מה שאני מביא לך. עכשיו, אני לא רוצה שאתה תתאמץ בפינה הזאת. אני רוצה שאתה תקבל את המידע להוס תלפז, ואז אתה תגיב. ובגלל זה אני עובד מאוד מאוד קשה, גם ממיטת חולי, ואני אתן לך את תקציר הפרקים הקודמים, בפרשת סטפן מלול, בביתה ירושלים. שוב, אנחנו מקליטים את זה בשני, בשתיים וחצי בצהריים, ואם יקרה משהו אחרי זה, אז יופי, אבל זה מה שקרה עד עכשיו. אז לגבי חוגג, אתה בטח כבר יודע, גם שוב, אנחנו כן יודעים שאתה יודע, איפה המצב עומד כעת, זז הצידה, יש נאמן, יונגר, יש את הפרשת הכדור המרכזי, המשחק הגדול, לא יודע, איזה קלישאת פרשות כזאת, הוא במעצר בית לכאורה, אף אחד לא ראה אותו המון זמן חוץ מאייל ברקוביץ' שסיפר בשער השבת שהוא פתאום ראה אותו ברמזור והם דיברו ויצא לו מזה ידיעות וזה, זה אגב ישראל.
כי הוא יצא, הוא יצא ממעצר בית.
יצא ממעצר בית, כן, כנראה מן הסתם, לא, פתאום אייל ברקוביץ' גם חושף שהוא מבריז ממעצר בית. אבל, ואז כבר חשבתי עליך על הפינה הזאת, כי אמרתי, לא נראה ב-ESPN, בספורט סנטר, שפתאום הפרשן הבכיר שם אומר, כן, I met this guy on the corner, כאילו את הבן אדם שעליו מדברים, כאילו, and I met him on the corner of the street, you know, I was... לא, אז ברקוביץ', שהוא אישיות מאוד בחירה בכדורגל הישראלי וגם חוגג, כאילו היה קל להם לדבר אם הם היו רוצים, אבל הוא היה צריך להיות ברמזור כדי לפגוש אותו ולקבל את הסקופים וכל זה. בקיצור, אז ביתר בדרך לאבדון, ולא ניצחה אף משחק בחודשים, בשבועות האחרונים, חוץ באשר כשהפועל ירושלים שיתפה שישה זרים. היא לא ניצחה אף משחק, זה המצב של ביתר. ואז אוהדי ביתר הודיעו על הפגנה, אני לא יודע אם אתה יודע, אבל ביום חמישי שעבר, בשעה 8:30 בערב, הם הודיעו על הפגנה. עכשיו, אתה כן יודע שחוגג ואני, אמנם לא חברים, אבל חולקים רחוב, לא חולקים בניין, זה, אני עובד על זה כדי שיום יבוא ונחלוק בניין, אנחנו לא חולקים בניין, אבל ב8:30, כשאני שומע פה את רעש התופים, ואני כבר חולה, תזכור, זה יום חמישי, אני חולה וחרה לי, ואני שומע את זה, ואני אומר, וואו, אני כאילו אשכרה מפגינים לי פה ליד הבית, 8:31, שאני גם בטוח שזה לא הכי פוקס, יוצאת ידיעה רשמית באתר של ביתר ירושלים, שביתר ירושלים שמחה להודיע כי איש העסקים היהודי-צרפתי סטפן מלול, חתם על מזכר הבנות לקניית המועדון מידיו של הבעלים הנוכחי בו שחוגג. הוא יעביר $1,000,000, כתוב בהודעה הרשמית. הוא יעביר $1,000,000 דמי רצינות אשר ישמרו אצל הנאמן, ויש לציין כי כאשר העסקה תצא לפועל, מלול יקבל עצמו את כל ההתחייבויות. אני עושה פאסט פורד, זה מאוד חשוב בטח למה שתרצה להגיד אחר כך, אגב ספורט ישראלי-אמריקאי, שהקבוצה מודיעה את הדבר הזה. אוקיי? עכשיו, זה שיודיע את זה, זה באמת דבר מאוד מאוד חשוב, עוד מעט תהיה הפרשנות הזה, כמו שאמרנו. ואז מה שקורה זה ככה, יוצא תמונה אחת שלו, תמונה וחצי, זה תמיד כבר מחשיד, איך תמיד זאת אותה תמונה, זה תמיד שבעלים רוצה לקנות קבוצה ישראלית, יש תמונה אחת שלו, רק תמונה אחת. עכשיו, לך בטוח לא היה טינדר, בטוח לא היה טינדר, אני אפילו לא הספקתי כאילו שיהיה לי טינדר, אבל אני מודה שפתחתי טינדר באישור, כדי ללמוד את האפליקציה לכמה ימים, כשהייתי באמריקה עם אשתי, אוקיי, גם היא פתחה באישור לשלושה ימים, רק לצורכי מחקר, ובטינדר, מן הסתם אתה יכול לשים תמונות שלך. עכשיו, ככל שאתה שם ומשתף יותר תמונות שלך, ככה זה נראה יותר לג'יט. אז תמיד זה מזכיר לי כמו טינדר עם עמוד שיש בו רק תמונה אחת. או אתה יודע, אפילו בוא ניקח את זה, לא צריך את זה, אינסטגרם או משהו, זה לא אמין, כאילו בכל עם תמונה אחת. עכשיו, גם בגוגל בקושי מוציאים אליו משהו. מי שממש התעקש בצרפתית וצעק על הדברים, אבל יש אליו מעט מאוד. מה שכן כולם יודעים, זה שהוא בעסקי הבשר הכשר, אגב, בשר ליהודים ולמוסלמים. בשר שהוא זה, שזה יפה, כי אגב, בביתה ירושלים, אתה יודע, אם אין דו-קיום באנשים חיים, לפחות שיהיה דו-קיום בחיות מתות, אבל זה כבר הלוואי, אני אולי פה מקדים את המאוחר ומסתבך עם כמה, זה בדיחה. אם אומרים את זה בבובוס של לילה או בארץ נהדרת, לא הייתם כועסים. עכשיו, הוא עולה לרעיון אצל וילדאו, אני מתקדם. הוא עולה לרעיון אצל וילדאו, ועיקרי הדברים, זה אומר שתוך 6 חודשים, אני אוכל לגייס 100 מיליון דולר עבור התוכניות של ביתר, 70% שאני אגיע, הוא רוצה לבקור זכויות שידור לפוקס, הוא אומר את זה במקום אחר, הוא רוצה להפוך את ביתר לטופ 5 באירופה, ונכון שהמבטא הצרפתי עוזר להגחכה, כי ככה זה תמיד, יופי, זה לא מכבד, אבל ככה זה, אבל מן הסתם הדברים שהוא אומר, עוד יותר מזרזים את הגיחוך, לפחות כרגע. למחרת, תחקירים עליו, שיש לו חברות ששוות רק 20 פאונד, שהוא גר בכלל בזה, לא יודע איפה הוא גר, שהוא התאמר או לכאורה לא שילם לעובד, בידיעות אחרונות סיפרו שהוא ישב בכלא, ותגובתו, לא ידעתי שהיה נגדי צו מאסר, הזיות, ואז אתמול, ב-16 בינואר, צאנט סיפר מידיעות מצייץ, שמלול הודיע לאנשי הקהילה היהודית בפריז, אני יורד מעסקת ביתה ירושלים, כולם משוגעים בישראל. מיד הוא הכחיש את זה, אגב, מלול, ואני לא יודע אם ראית בשער השבת, אבל הרעיון מאוד הזוי שלו, עם ברקוביץ' ורז זהבי, ומיכאל וינצנט, שהיה כמו בן ערובה סלש מתרגם, בשיחה הזאת, אגב, זה היה משהו צחיק. עכשיו, אלי בן דוד בארץ, כי יש פרק של בובה של לילה ביום רביעי, ומה שמצחיק כל כך בארץ, אגב, בפינה שלך היום, זה שהדברים בארץ נהיו כל כך חזויים, שקודם כל אתה מקבל את בובה של לילה, ורק אחר כך נקבל את הרציני. כאילו בטח אלי בן דוד עובד עכשיו על תוכנית רצינית, שתבוא ותבדוק מי זה סטפן מלול. אז זה כל, אלה עיקרי הדברים, ומה שאתה תגיב עליהם בזמנך ואיך שאתה תרצה, זה ככה. אוקיי? ביתה, כאילו, מהצד של קבוצה ישראלית שמודיעה דבר כזה והכל, איזה אנשים אנחנו מושכים? אוקיי? עכשיו, אני לא מזלזל בו, אני פשוט לא יודע. אוקיי, איזה אנשים אנחנו מושכים? האלמנט של פרסום בכדורגל, כולם אומרים זה פרסום, פרסום, הוא רוצה פרסום. הנה, הוא כבר התראיין יותר פעמים מיץ' גולדר בכל הקדנציה, והוא עדיין לא בעלים, אבל האם כל פרסום הוא פרסום חיובי? ואתה יודע, רמת ניהול, ליגה, מותג, ובכלל, כל העניינים האלה, ואיך זה היה, אם זה היה קורה בספורט האמריקאי, אולי איך היינו רואים. הנה, אני מקווה שעשיתי לך את העבודה, עבדתי, בתורך.
אני עצוב ש... קבוצה כמו ביתר ירושלים, עם קהל כזה, אוקיי? זה אני יודע, יש לי חברים, כי דיברנו על זה, וגם עבדתי פעם אצל משה חוגג, במובלי, בארצות הברית, אז אני מכיר אותו, ומכיר את המנכ״ל שם, שעבדתי איתו צמוד, ואחלה בן אדם, מוני ברוש, אז עצוב שקבוצה עם קהל כזה, מגיעה לסיטואציה הזו בכלל, שזה השווי שמדובר, ואגב, את השווי הם הרוויחו ביושר, כן? זאת אומרת, זה לא שהם צריכים להימחר ביותר. וזה דבר ראשון. דבר שני, שאלת על הספורט האמריקאי. בספורט האמריקאי, את העסק, את האירוע הזה, הליגה מנהלת. זאת אומרת, הקבוצה שרוצה להימחר, זה דיאלוג צמוד עם הליגה, והליגה בפיקוח מאוד מאוד צפוף והדוק, כי היא מבינה כמה זה חשוב לליגה, והקבוצות זה הליגה ולהפך, וכשאנחנו כל הדיונים האלה של מנהלת, והאיגוד לוקח, איגוד לא יכול להיות ליגה. עכשיו, אם המנהלת שקיימת כרגע היא לא טובה, והיא עושה בעיות, והכדורסל או הכדורגל כולם נפגעים, אז אוקיי, אז לפעמים יש מצבי חירום, וצריך לחזור למה שעבד לפני 30 שנה, או לא בדיוק עבד.
כן.
אבל מותג גדול, חייב לוודא שתהליכים הם מוסדרים, ותהליך מוסדר זה לא תהליך שאנחנו רואים פה, אוקיי? עם התמונה האחת, ועם הרעיונות האזויים האלו, והלוואי שהכל יהיה בסדר, והוא יעביר את הכסף, ויש לו כסף, אבל מה שאני מנסה להגיד, ונגעת בזה קודם, זה שלא סתם נמשכים לשם, אנשים שמיד כולנו מפקפקים, איך שמתפרסם את הידיעה, יש פיקפוק, עכשיו, גם את זה הם הרוויחו ביושר, בין אם זה ביתר ובין אם זה הכדורגל הישראלי, אז כרגע אין כמו ביתר בנושא הזה, היא היא מושכת את הכי הרבה סוגי הבעלים האלו, כן. לצערה, ולא לאו דווקא בשליטת, בטח לא המנהלי הנוכחיים, אבל כנראה לכולם שם יש חלק בדבר הזה, גם בשנים קודמות וגם היום, ואז מה שקורה זה שמוצא מין את מינו, וזה הולך למקום רחב יותר, שהיורוליג למשל מנסה כל הזמן לתקן את הכסף, הוא קורא לזה הכסף הלא הגיוני.
אוקיי.
זה משהו שכשעבדתי שם, הכסף הלא הגיוני מוליד ספורט לא בריא. כי בעצם יש איזשהו אינטרס שאנחנו לא יודעים אותו, לאיזשהו בעלים, והוא נכנס והוא קונה קבוצה. עכשיו זה בסדר, לפעמים זה בסדר, אבל אתה כמעט את זה לא רואה בספורט האמריקאי. זאת אומרת, הבעלים שם רוצים צעצוע, אוקיי? אני לא אגיד שלא רוצים צעצוע, אבל הם גם רוצים שהצעצוע הזה ירוויח להם כסף. והם מצליחים ששני הדברים האלה יקרו. וכשיש את הדבר הזה, שהארגון הוא בריא והוא מרוויח, ואגב, היו שנים שלא הרוויחו שם טיפולית, אבל השווי כל הזמן עלה, כי היה משהו בשיטה האמריקאית שפשוט עבד. ולכן השווי עלה. אז גם אם מפסידים כל שנה, אתה יודע שכשתמכור את זה יום אחד, אתה תחזיר והרבה יותר. וזה משהו שמשה חוגג, אם העסקה הזאת תיסגר, הוא בעצמו הרי הצהיר כמה פעמים על כמה הוא השקיע בקבוצה. אז את הכסף הזה הוא לא יחזיר, זה ברור, בכל עסקת מחירה. ולכן משהו לא עובד, והליגה צריכה לשים את זה בראש הדברים שהיא שואפת אליהם. והיא צריכה להיכנס חזק לנושא הזה של מי הם הבעלים בכדורגל, לאו דווקא מהראש שאולי היינו שומעים על בקרת תקציבים ולוודא שיהיו מזכורות, אלא ממש להגדיר מה הם סוגי, אתה יודע, עוד פעם שב-NBA היה דיון לא מזמן שישרו להכניס בעלים מקרנות.
כן.
מקרנות שיקנו אחוזים בכמה קבוצות, עשו דיון רציני, מעמיק, ואמרו, טוב לנו. זאת אומרת, את הדברים האלה חסרים, ולכן זה כל הזמן אנחנו בסיטואציה הזו, שבעצם מדובר פה באירוע שהוא הפסדי, ואני מבין שבספורט הישראלי והאירופאי קשה מאוד לעשות כסף, אבל שתהיה שאיפה לברייק איבן, בניהול נכון, ופשוט צריך הרבה בעלים שיבואו עם המיינדסט הזה, כדי שגם הם יכריחו את הליגה לעבוד יותר מסודר, ושיהיה איזה משהו, וכל זה חסר, כל זה חסר כל כך הרבה.
איפה שאנחנו לפעמים, לא אנחנו, אבל איפה שלפעמים פה אנשים לא בסדר לגבי, עם הדרישות שלהם, זה אנחנו רוצים שיבואו לפה בעלים כאילו אמריקאים, אבל אנחנו לא נותנים להם את האינטרסים. אנחנו רוצים שיבואו פה בעלים בלי אינטרסים, אבל אנחנו לא נותנים להם את האינטרס של הרווח. זאת אומרת שחייב להיות אינטרס סטדי. בגלל זה אני תמיד אומר שאנחנו לא יכולים לכעוס על בן אדם שהוא בא בשביל פרסום. חוגג נגיד. אפילו ינקה לשחר. מן הסתם, כסף ישיר הם לא רואים. אז הם צריכים שיהיה להם את האינטרס האחר. אגב, גם עזרה נטו לזולת, אם קיימת כזו, ואני לא מאמין שיש בעלים שעושה רק מעזרה נטו והכל. זה גם אינטרס מסוים. אוקיי? השאלה פה באמת זה, ובטח בביתר לאחרונה, זה באמת מרגיש כאילו, שמה, האחרונים, אם ניקח את מלול עד עכשיו, ואני אפילו לא מדבר על זה שהוא צרפתי, לא על המבטא שלו, אני לא מדבר על זה בכלל, אבל אם אתה לוקח אותו ואת השייך שהיה, שתעודת יושר לא הצליחו להוציא, זה בגוחך, ובעיניי פה הסיפור של ביתר, אני לא מאשים לא את ברוש ולא אף אחד מביתר, אוחנה וזה, בזה שהם חייבים רוכש. אוקיי, כאילו, זה נראה צועק לשמיים. אני חושב שההודעה פה היא תמוהה, ומעניין אותי האם זה הם, אני משער שזה אפילו לא הם. לי, אם אני הייתי צריך לאמר, ואני לא יודע, בשלב הראשון זה נראה כמו תיאום צירוף מקרים מושלם מדי, בין תחילת מחאה מול בית של בן אדם, לבין שם של מישהו. עכשיו, אני בטוח שזה לא רק זה, הרי סטפן מלול לא בטח אמרו לו, תקשיב, בוא תקשיב, אתה תקבל כמה רעיונות עם ברקוביץ', הוא שם גדול, ואז יבואו לקנות אצלך בשר בפריז, כל מיני חברות, לא יודע, לא יודע, אבל אתה מבין, זה מה שמצחיק, עברת את המשפט הכי נכון, אנחנו קודם כל, אנחנו כחברה, תקשורת, אוהדים, קודם כל פוסלים את הבן אדם, ואז לא, אנחנו התרגלנו מניסוי ותהייה כנראה, שיש שני סוגים כרגע, יש את המיץ' גולדרים, הם מאוד נדירים, הם לא מדברים, הם קונים, אוקיי? אחרי זה אולי הם ידברו, אצל ביץ' זה גם הם לא מדברים גם אחרי שהם קונים, ויש את כל אלה שבאים רוב הזמן לביתר ולעוד כמה, והפועל תמיד השקעות וזה, שזה כאילו, הם קודם כל מדברים, 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 ואז לרוב לא קונים, ואם קונים זה נגמר גם רע. שים לב שעבר, עובר כבר הרבה זמן מאז שמיץ' הגיע, דעתי זה 2009, וזה לא היה, אין מאז מיץ' משהו שהוא ממש ככה, כאילו יש את מיץ', יש את אלונה, ויש את ינקלה, בגזרת השלושה בעלים שהם גם שמים כסף יפה, והם גם, לפחות בעיניי, בעלים טובים מאוד, השאר זה סדום ועמורה כמעט, כאילו לא מדבר פה על בעלים ספציפיים, מדבר פה בכלל על הבעלים שבאים והולכים, אז זה הזוי מאוד.
תשמע, אני נאיבי כנראה, אבל אני רוצה שהליגה תגיד לעצמה, אנחנו רוצים בעלים שמסתכלים על, על האירוע הזה שנקרא ביתר ירושלים, ואומרים, יש פה הזדמנות. יש פה הזדמנות לקנות קבוצה בזול, ולהפוך אותה לקבוצה שווה. עכשיו, כשבא מר מלול ואומר טופ 5 באירופה, אז אוקיי, אז משהו לא מחובר פה. אבל כן, לבוא ולהגיד, יש פה קהל אוהדים גדול,
נכון.
הקבוצה הזו, בגלל שזה ירושלים, היא יכולה להיות סיפור, בטח גם אם יבוא מישהו עם תוכנית פעולה על איך הוא גם משלב את הכדורגלנים מכל הדתות,
נכון.
והופך פה את זה לסיפור בינלאומי.
נכון.
אז יש פה, יש על מה לדבר, ואני רוצה כאלו, שיבואו, לא רק לביתר, ואני חושב שהליגה צריכה פשוט לוודא, ולכן כל ההודעות האלה שיוצאות, ברגע שיש אירוע שמנוהל ברמה הפרטית, ולא ברמת הליגה, אז מאפשרים לדברים כאלו לצאת בצורה הזו. וכרגע הסיטואציה היא לדעתי הכל פתוח שם, כן? כאילו, זה
זמן. אני לא סגרתי את זה, אני גם אומר, בגלל זה אנחנו מקליטים עכשיו, אגב, אני חושב שזה בדיוק הנקודה, שכאילו גם אם אלול, אולי בסוף זה יקרה, אבל המשפטים האלה מדהיגים אותי, אם אני הייתי אוהד ביתר, גם אם זה כן יקרה. זאת אומרת, כי אז, גם כשחוגג נכנס, התחיל לדבר על מאמנים שהם כמו קלופ, ועל הרצון ועל הדברים, לדעתי כאילו בסוף, 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 כמה שפחות, אתה צריך להיות באמת כמה שיותר קרוב למיץ', גם אם אתה לא מיץ', בדיבור, עזוב את הכסף, בהבנה שבעלים זה מין תפקיד אחר, אתה כל הזמן מדבר על זה בספורט האמריקאי, גם על ההפרדה בתפקידים, על מה זה מאמן ומה זה מנהל מקצועי, אז בעלים זה, זה, זה up there, כמו שאתה אומר, בעלים זה up there, הוא בא והוא צריך גם לדגמן את הממלכתיות ואת הפסון, וזה חשוב, אין מה לעשות, זה חשוב, כי אחרת יש בלגן מטורף, וראית, אמרת את זה, ובזה לסיים ונעבור ל-NBA, ש... כי אם אתה רוצה לעשות עם ביתר גדולה, ברגע שאתה בא ואומר ורוצה לעשות את הטופ 5, אתה נראה כאילו אתה לא יודע מה זה. ואם אתה עולה לשער השבת, כשאתה נראה ככה, לא נראה מה אתה לובש, אלא בזום הזה,
התמונה אחת הזו, כן.
ברעיון המוזר הזה, אז אתה אומר, טוב, אז אין לו אנשי יחץ, אין לו אנשי PR, מה גדול פה, אוקיי? זאת הבעיה. הלוואי בשביל ביתר שיהיה להם כבר רוכש, הלוואי בשביל מלול שהוא יצליח, זאת הייתה פינה, לרוב הם יהיו קצרות יותר ומצחיקות יותר מצידי. תלפז, תודה על זה. הפסקה, ואנחנו עוברים לממפיס גריזליז. הפסקה קצרה לספר לכם על החברים הטעימים שלנו מטדביס, שהם גם נותני החסות של ליגת האלופות, כבוד לטדביס, כבוד להפודיום, כבוד להיות כתומים. מזכירים לכם שטדביס מביאים לכם עד הבית, האוכל במסעדות שאתם הכי אוהבים, מכל רחבי הארץ. אפשר להזמין גם בחדרה, גם באשדוד, גם בבאר שבע, גם במאדים. טוב, במאדים עדיין לא. יש הרבה דילים שווים, כנסו לאתר טדביס, הורידו את האפליקציה וזהו. לבחור מסעדה, לבחור מנה, והשליח בדרך. השבוע הזמנתי, כי סוף סוף הצלחתי לאכול אחרי 4 ימים, פיצה, מהמור המיו, וזה היה ממש טעים. טוב, אני נהיה רעב, ויש עוד פרק להעביר פה, אז יאללה, תודה לטלביס. טוב, תלפז, הקהל ביקש, ואנחנו סוף סוף נותנים, אז אנחנו נתמקד עכשיו, נעשה במקום, קודם כל תראה, קווין דורנט, מיניסקוס, לא קרה מלא, מה שאומרים זה תקופת גמילה של 4-6 שבועות, גמילה, תקופת ריבליטט, של שיקום. שיקום. הוא נגמל מפציעות. אין לנו המון מה להוסיף על זה, אבל אולי בשורה אחת רק, ואז לפני שאני חודר לממפיס.
יפגע מאוד בברוקלין במאזן העונה הרגילה שלהם.
כן.
בכימיה שגם ככה הרוסה גם אצלם יותר מקבוצות אחרות. אבל קיידי אנחנו יודעים שהוא יחזור ואף אחד לא יכול לעצור אותו. והוא יחזור אחרי האולסטאר אני מניח מתישהו, אז זה לא נורא, זה מספיק זמן להתחבר. השאלה היא כמה הם ירדו, המזרח מאוד תחרותי השנה, אז הם יצטרכו לטפס.
כן.
אל תשכח שלהם זה לא רע להיות קבוצת חוץ, יכול להיות שאפילו בפלייאוף הם יצטרכו לשחק, ככה יוכלו לשתף את קיירי יותר.
זאת תהיה הפעם הראשונה שיחליפו ביתיות בפלייאוף, יגידו, אתם תערכו ארבע פעמים, אתם תערכו ארבע פעמים.
בעצם בתקנון כתוב שהקבוצה שיש לה את היתרון הביתיות, יש לה את הזכות לקבוע איפה משחקים. כמו שיש, אתה יודע, בהגרלת מטבע, בהטלת מטבע. אז הם בעצם יבקשו שגיים 7 יהיה שם.
הם יארגנו שיהיה קרקס באולם שלהם.
לא, הם לא צריכים תירוץ.
טוב, אז אנחנו כבר רצינו להקליט על ממפיס כמה זמן, והיה להם 11 ניצחונות רצופים, ואז רצינו להקליט ואז הם הפסידו, ואמרנו מצוין, עכשיו לא נחשוב שנחס מגיע בגללנו. אפשר להקליט חופשי. אם אני לא טועה, הלילה יש להם שיקגו, שזה גם לא פיקניק. ההפסד הזה כבר עלינו אם יהיה. אבל מה שהם חטפו מול לוקה, 17 הפרש נגד, 27 הפרש, סליחה, נכון? כן, 27 נגד דלאס, זה לא עלינו. אבל בגדול, אנחנו רוצים כמה דקות להתעכב על ממפיס הפעם, ואז אולי גם קצת על מיאמי, ובממפיס, מן הסתם יש פה גם סופרסטאר שהוא מעניין על המגרש, וגם נהיה לו מין איזה אופי כזה, בכלל הקבוצה וגם ל... אור יקים, שהוא עושה אצלנו את הפודקאסט, את רצועת בינג'ר בריאליטי, וגם הוא חולה NBA גדול, והיה איתנו בפרק NBA, והוא יהיה בעתיד, הוא שם לב כל הזמן גם לרשתות החברתיות שלהם, שתפסו מוד של דארק מוד כזה, והכל שם מגניב, אז ככה גם ג'ה מורנט. אתה תרחיב גם עוד מעט על קצת השחקנים הנוספים, וגם איך זה נבנה בכלל. לפני זה רק תמונת מצב, אז לפני ההפסד לזה לדלס, 11 ניצחונות רצופים, ואני חושב טלפז שזה אחד הרצפים היפים שראיתי הרבה זמן, 11 ניצחונות, אני אקריא לך נגד מי, אוקיי? בפיניקס, נגד הלייקרס, בברוקלין, בקליבלנד, בקליפרס, בלייקרס, נגד גולדן סטייט, זה חלק מה-11, וזה פשוט נהדר, הם נראים טוב גם, הם נראים קשוחים. עכשיו בוא תמיר את זה קצת אולי לאיך זה קרה, ואז גם נגיע עד לאן זה באמת יכול להגיע.
הקבוצה הזו, מה שיפה אצלה, זה שהבעלים, אנחנו חוזרים לאותם נושאים, בדיוק. רוברט פארה, נכנס, והוא נכנס בסוף התקופה, או אתה יודע מה, אמצע סוף תקופת מה שנקרא grit and grind, הקבוצה הכיפית, הטובה האחרונה של ממפיס, עם זאק רנדולף, עם מרק גסול, עם מייק קונלי, טוני אלן, שהעיר מאוד התחברה אליהם, זו עיר בנשוויל, וזאת לא מהעיר מהגדולות שתביא את השחקנים הגדולים, את הפרי אייג'נטס, שלרוב ינסו להגיע לשיקגו, לניו יורק, ל-LA, לערים היותר גדולות. והם הבינו את זה, וכך הוצבה הקבוצה ההיא, שהייתה כיפית מאוד הגנתית, קשוחה, ושוב, הקהל התחבר לזה, ואז כשהם היו צריכים לבנות מחדש, בא הבעלים, ועשה שינוי במנהלים המקצועיים, קריס וואלס היה שם שנים, איש כדורסל, אחלה בן אדם, ותיק וטוב, אמרו לו שלום, ונכנס בחור בשם זאקרי קליימן, עורך דין במקצוע, והוא מנהל פעולות הכדורסל שלהם, והוא יליד 88, זאת אומרת הוא 33, ואמר אז הבעלים, אנחנו הולכים לתקופה של חדשנות, וקליימן יביא לנו את החדשנות לניהול הכדורסל שלנו. וכך קרה. מרק גסול נשלח, ומייק קונלי נשלח, והם התחילו לאסוף, הם הבינו, אנחנו ניבנה דרך הדראפט. יש הרבה קבוצות שאומרות, אנחנו לא חייבות דראפט, הלייקרס למשל, אנחנו יכולים לוותר על דראפט ברוקלין, כי אנחנו נביא את הפרי אייג'נטס, כי ירצו לבוא אלינו, יהיו אצלנו כמה כוכבים או גנים, ותמיד יבואו אלינו. ממפיס אמרה, לא, אנחנו ניבנה דרך הדראפט, כי הם הבינו שזו הדרך היחידה. וכך קרה שיש שם היום קבוצה של 13 שחקנים שתורמים העונה הזו, קודם כל ממוצע גיל הוא 24, ויש שם רק מתוך כל ה-13 אלו שתורמים, רק שניים שהם נבחרו טופ גבוה, זה JJJ, ג'רן ג'קסון ג'וניור, וכמובן ג'ה מורנט. בעונה הזו, הם הצליחו לקחת את זייר, פתאום ברח לי השם של זייר, וויליאמס, כן, ובמקום העשירי.
אוקיי.
בדראפט, והשחקן הנוסף היחיד שהוא נבחר גבוה, זה בכלל סטיבן אדמס, הוותיק, שהביאו אותו בשביל ללכת שוב ולעשות שינוי מיונס ולנצ'יונס, שהוא סנטר יותר טוב מסטיבן אדמס, מישהו שיכול לקלוע, מישהו שיכול להיות מטרה גם התקפית, אבל הם אמרו, אנחנו לא צריכים כבר. אנחנו הולכים לניהול אחר. אנחנו צריכים מישהו שכשהוא עושה חסימה, זה חסימה מניו זילנד, ואף אחד לא זז, ושהוא יבוא, והוא לא מחפש בכלל לזרוק לסל, ושנוכל לשחק יותר ולפנות יותר דקות גם ל-JJJ בחמש, כי זה הכדורסל המודרני. זו חשיבה חדשנית שנקראת Less is More, ודיברנו על זה בפרק האליפויות העבודות עם הפיסטונס, על זה שהם לא לקחו אז את קרמלו, כי רצו לפנות מקום לטיישון פרינס, לפרוח ולהתפתח. אז באיזשהו מקום, הם הלכו, ואגב, סטיבן אדמס נבחר 12 בדראפט, ושוב, אנחנו מכירים אותו רוב הקריירה ב-OKC, הפעם הוא הגיע מניו אורלינס. כל השאר, אנחנו מדברים על, 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 על דילון ברוקס, על די אנתוני מלטון, על קייל אנדרסון, טייס ג'ונס, ברנדון קלארק, שהוא חלק מהגרעין הראשון, מהשחקנים החשובים והבאמת טובים שהם לא יוותרו עליהם בשום צורה. זה שחקנים, אלו שחקנים של בחירות 20 ומטה, וחלק בכלל לא נבחרו. ג'ון קונצ'אר, ששבוע שעבר נתן משחק של כמעט טריפל דאבל, עם 18 ריבאונדים, הוא קולע אחוזים מהשלוש, 49%, הוא פשוט לא מוביל את הליגה, כי אין לו עדיין מספיק, אני חושב, לעמוד בקריטריון. קזייביר טילמן, שקצת ירד העונה, והיה מעולה בפלייאוף שעבר. קיליאן טילי, שבא מגונזאגה, לא נבחר בדראפט, ועכשיו פותח בחמישייה. עבדו נכון, הצליחו ופגעו בול כמעט בהכל, ואת כל הסיפור הזה מנהיג, ג'ה מורנט, שהוא באמת קורץ מחומר של פעם. שחקן שחושב קבוצה, ובאמת חושב על איך להדביק אותם, וכשטיוס ג'ונס טוב, הוא גם זה הקלו, הוא דיבר על זה בפודקאסט שלו, הוא בכיף זז הצידה, אפילו בקלאץ'.
אתה יודע, זה גם לגבי ג'ה קצת, אם נרחיב, אז היה את הקטע שלו עם הילד, שהוא עוד שהיה עם חולצה של הווריארס, וכל הדברים האלה. מה שאני אוהב, אם הייתי עוד במפיס, מה שאני ממש אוהב בג'ה, זה שרואים שהוא לא מאלה של טוב, שם אותי בממפיס, או משהו כזה, הוא בא, מתאהב בממפיס, גורם לכולם להבין שממפיס זה מצוין, ועזוב, ראינו את הבלוק שלו עם שתי ידיים, שהוא כל הביצועים, זה באמת סוחף. עם כל מה שאנחנו אומרים אליהם, כל מה שעשית, כל הסטטיסטיקות, הרצף הזה, עדיין רגע, אני רואה פה בסוכנויות, בווינר, פי 28, הם עדיין לא מתייחסים אליהם ברצינות, גם אנחנו כנראה עדיין לא עד הסוף, עד לאן כל זה יכול להגיע באמת, ולמה זה כאילו אולי, האם זה נמוך מדי?
יכול להיות שזה נמוך מדי, כי זה אמיתי מה שהם עושים. אבל אם יש סיבה לדאגה, מבחינתי, הסיבה לדאגה היא השילוב של הכלייה הלא טובה שלהם מהשלוש, סך הכל, כקבוצה, הם לא מהטובים בליגה, בתחום הזה, ויותר מזה, כשאנחנו מסתכלים על פלייאוף ויודעים שבפלייאוף, אגב, המקום 21, ויודעים שבפלייאוף העסק מעט, ואתה צריך את תמיד היו אומרים, צריך את השני אולסטרים האלה, כי הם יכולים ליצור לעצמם בפלייאוף. וכאן אתה אומר, אפילו ג'ה מורנט, עם כל זה שהוא סקורר אדיר, בפלייאוף אתה כבר יודע, קבוצות הלכו אחורה, קצת כמו שעשו עם יאניס, כמו שעשו עם דרק רוז, כשהוא היה צעיר ויש הרבה השוואות ביניהם. נתנו לו, יתנו לו מטר לזרוק מבחוץ, זאת אומרת, אנחנו עדיין לא ראינו מהם ולא רואים גם בכדורסל המצוין והכיפי שלהם היום את הכדורסל שגם בטוח ינצח בפלייאוף. אז זה סימן השאלה. ובכל זאת הם שומרים והם רצים ויש להם פלוטרים וחצי מרחק. אבל זה מה שמדאיג.
כן, אז המשחקים הבאים זה שיקגו, ואז במילווקי, בדנבר, בדאלס, בסן אנטוניו, מארחים את יוטה ואותך, את וושינגטון. זה הדבר הבא של ממפיס. בוא ניקח מפה למיאמי. אגב, אמרנו סיכויים והכל. להם כן נותנים כבוד. לא היה להם 11 ניצחונות רצופים, היה להם 13-5 ב-18 משחקים האחרונים. אבל הם מקבלים פה, אני רואה, פי 10, כמו הלייקרס. בוא רגע כן נעשה גם איזה דיבור קצר על מיאמי. גם קבוצה שהרבה ביקשו שדבר עליה.
הסיבה שאני רציתי לדבר, כי יש משהו דומה ביכולת של מיאמי היט כארגון, וזה הם עושים יותר שנים מממפיס, למצוא כאלו שלא נבחרו בדראפט, ולהפוך אותם לשחקנים שתורמים להם. אז בואו נציין רק כמה. דיברנו עליו, עומר יורצבן.
וואו. אז,
אתה אז בדקת והוא יליד טאג'יקיסטן, תיקנת אותי, אבל הוא כן טורקי. אוזבקיסטן.
נראה לי, אתה כבר מפחיד אותי, כי אתה לא טועה אף פעם.
לא, אז זה אוזבקיסטן, אבל הוא טורקי. הלאום שלו הוא טורקי.
גדול.
ואני אז באתי ואמרתי לך, הוא טורקי, ואז בדקת בגוגל ואמרת, הוא יליד אוזבקיסטן, אבל אני בדקתי קצת יותר לעומק, והיינו הפעם יותר רציניים. והוא שיחק בפנרבחצ'ה ב-2015, כשהוא היה בן 17. ואחרי זה הוא הלך לקולג'ים, ומשם הגיע ללא דראפט למיאמי היט, והוא אחלה סנטר, ריבאונדר משאבה, קולע באזור הסל. עכשיו, זה לא רק הוא, יש להם את קיילב מרטין, שהוא שחקן של טו-ווי, מקס סטרוס, שהוא שחקן שלא נבחר בדראפט.
ועם ג'ימי באטלר יש להם רומן שם לסטרוס ובאטלר, אם ראית רומן בדיגיטל.
אז את זה לא ראיתי. יש את גייב וינסנט. פי-ג'יי טאקר כמובן, שהסיפור שלנו, שאגב מוביל את הליגה באחוזים מ3, ומשחק יותר טוב פה מאשר במילווקי. צריך להגיד את זה, הוא פי-ג'יי עומד על 47% מ3, כן?
רגע, עצור, אפשר לי... פי-ג'יי טאקר הוא בעצם נראה לי היום הכלי לרכישה, הרי הוא לא פרנצ'ייז פלייר, אבל הוא הכלי שקבוצה כל הזאת, הוא מספר אחד, הכלי מספר אחד כרגע ב-NBA דעתי, זה מדהים.
מדהים. ובואו נמשיך, דנקן רובינסון גם הוא, הרי זה סיפור ידוע, לא נבחר בדראפט, אגב בעונה פחות טובה, אחוזים פחות טובים, אבל זה לא משנה, הוא שם, הוא עם 11 נקודות למשחק, אז למה אבל הם... מדברים עליהם, כמובן, כמישהו, קבוצה שיכולה ללכת עד הסוף. קודם כל, הם סוגרים משחקים בזמן האחרון, בלי יורצבן שהזכרנו קודם, הם סוגרים את זה עם פי-ג'יי ב-5, עם קיילב מרטין ב-4, כדי שהם יוכלו לעשות חילוף על הכל. ובעצם, יש להם בחמישייה הזו את באטלר, קייל לאורי, כולם שומרים פה, כולם פיטבולים, רק טיילר הירו הוא לא, נגיד, מובהק הגנתית, ועם החמישייה הזו הם סוגרים משחקים, אבל בקרוב יחזור באמת דבאיו, ובעצם אתה מסתכל על הקבוצה הזו ואתה אומר, אוקיי, איך הם מנצחים בפלייאוף, ואתה יודע, כי באטלר הראה כבר מה הוא יכול לעשות, כשהוא לקח אותם עד לגמר, וקאי לאורי אנחנו יודעים טוב מאוד, איך הוא השתנה ברגע שהוא לקח חליפות עם טורונטו, והוא יכול לקלוע את הזריקות הגדולות, ואגב הוא עדיין מוביל את הליגה בסחיטת עבירות תוקף, אז זה עוד דבר, זאת אומרת, הוא ישר השתלב בקולצ'ר הזה של מיאמי, טיילר הירו הוא סקורר אדיר, שפתח את העונה מדהים, הוא עדיין מעל 20 נקודות למשחק, אז יש להם שלושה שבאזור ה-20, עם אדבאיו, הירו ובטלר, יש הגנה, יש עומק, יש אריק ספולסטרה, אז בגדול, יש להם הכל.
כן, ובאמת יורצבן אז בדקתי בשבילך לקראת היום, הוא בכל המשחקים המלך הריבאונדים שלהם, כאילו חוץ מאחד, בכל הספן האחרון של ה-13-5 ציילתי, הוא מלך הריבאונדים, והמשחק האחרון, הם הפסידו לפילי, אבל הוא היה גם קלה הכי הרבה נקודות שם. 22.
יש משהו יפה בקבוצות האלו, שבאות ובוחרות לך שחקנים, ואני חושב שדוק ריברס, ראיתי איזה כותרת, איך הם מביאים כל פעם את השחקנים האלו. וזהו, תחשוב, כשיש לך נכס כזה, זה גיים צ'יינג'ר, כי מיאמי, בניגוד לממפיס, גם כן יכולה להביא את ג'ימי בטלר, ואת קייל לאורי שרוצים להיות שם, ולגדל ולפתח שחקנים משל עצמה. ולכן אתה מסתכל על ארגון ששנים נמצא בצמרת.
גם לעשות סקאוטינג לסקאוטינג, זה דבר חשוב בקבוצה. אוקיי, עוברים פוטבולה? עוברים.
קדימה.
עוברים. אוקיי, בקטע של הפוטבול מצטרף אלינו אוטוטו ניר צדוק, הוא פשוט התפרץ לשידור עוד מעט, כשהוא ממש ממש ירצה. תלפז, גם בגלל שזה אתה, לא בגלל, זה פשוט היה משחק מטורף, שאתה גם שידרת בערוץ הספורט, דאלה סן פרנסיסקו, רק להגיד שהלילה עוד יש את הרמז נגד אריזונה כדי להשלים את תמונת הווילד קארד, שבוע הווילד קארד, אבל נעבור זריז ונגיד שקנזס סיטי ניצחה את פיטסבורג, טמפה ביי את פילי, בפלו קראה את ניו אינגלנד, סינסי קראה, לא קרה, ניצחה את וגאס, ואני עם 5 מ-5 באימורים של שבוע הווילד קארד, הנה אני בא לנחס את עצמי לקראת השישי הלילה, אגב, שבוע שעבר, לא זוכר מה אמרת, מה אתה אומר? אתה אמרת אריזונה, נכון? כן, עברת אריזונה.
אני אמרתי אריזונה, אני גם 5/5, אני 5/5 ואמרתי אריזונה למשחק של הלילה.
תבין, ואתה בא בצדיות והכל, יאללה, הפסדתי לפני שהמשחק התחיל. מה זה? הספרד הוא 4 והוא צריך להיות 30 אחרי מה שקרה פה עכשיו. אז, תלפז, אני חושב ש... אני לא יודע, כאילו, הרי הקאובויז שלך, שאתה כל הזאת בוכה ובצדק על כל כך הרבה שנים, בלי באמת ניצחונות משמעותיים, בלי, בוא נגיד, להתרחק בפלי אוף, להגיע רחוק בפלי אוף, וזאת הקבוצה הכי עשירה בעולם, ושזה תמיד מדהים ביחס להישגים שלה, והשנה באמת הייתה קבוצה טובה, התקפה טובה, קורטרבק סבבה, תופסים טובים, הגנה טובה, רצים בסדר, בוא נגיד שאפילו פולארד הוא מדהים, ואז מגיע המשחק הזה, שוב, אני חייב להגיד, סן פרנסיסקו תפסיד בסיבוב הבא, אוקיי? היא תפסיד. היא גם איבדה שני שחקני הגנה הכי משמעותיים שלה. הנה, אני רואה, אני ראיתי את כל המשחק, את כולו. הבן שלי ואני היינו ערים, והוא בן 4. היינו ערים לאורך כל המשחק, וראינו אותך. זה הפסד רע מאוד, זה הפסד רע של, של ניהול מהלכים, של ניהול זמן, של פלגים, של אימון. זה הפסד של מאמן אולי אפילו, או של מאמן ושחקנים.
אני חושב, היה איזשהו דיבור שמייק מקארתי יכול לשלם, יכול לשלם על זה, בתפקיד שלו.
זאת הייתה השאלה הבאה.
כן. למרות שאני, מהמר שהוא לא. זאת אומרת, הם ינסו להשאיר, יהיה להם מאוד קשה, כי דיין קווין כנראה יקבל הצעה לאמן את הברונקוס, ואז הוא ייקח את זה. הוא לא רצה להתראיין אצל ג'קסונוויל, כי הוא לא רוצה את התפקיד בג'קסונוויל, אפשר להבין אותו. הוא מאמן ההגנה של דאלאס. אני חושב שאתמול נפלה בי ההכרה שכל עוד הקאובויז הם כל כך גדולים מחוץ למגרש, הם לא יקחו אליפות. ואולי כל עוד ג'רי ג'ונס הבעלים, משפחת ג'ונס, משהו שם, ההופעה אתמול של השחקנים, אי אפשר להפיל את זה רק על המאמן. זה הופעה של משקולות על הכתפיים, החצי מהפלאגס האלה, מהפנלטיז, היו פלאגס של התרגשות, אי עמידה בלחץ, וחלק, יש שם שחקנים, דאק פרסקוט הוא שחקן שעמד בהרבה משחקים גדולים, עם הרבה זריקות גדולות, וגם פה במשחק הזה היו לו פעולות טובות, אבל זה היה משחק לא טוב שלו. אבל אני פשוט חושב שהם נכנסים, והעידן הזה שאנחנו חיים בו, של הסושל מדיה, וסיפרתי לך בפודקאסט קודם, כשהייתי בארצות הברית, שכל הזמן מדברים עליהם. זה, זה, זה כמו מכבי תל אביב פה, ואני מדבר על הכדורסל, על ההבדל, כאילו איך מתייחסים למכבי כדורסל, לשאר הקבוצות, וזה הרבה יותר גדול מהיאנקיז, מהלייקרס, זה ממש כל הזמן קאובויז, 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 ואני חושב שהמשקולות עליהם ברגע גדול של משחק כזה, וכל הקהל, הם פשוט עשו במכנסיים מהשנייה הראשונה, לא הגיע להם להיות צמודים במשחק הזה, והניינרס נתנו להם כמה מתנות שם לקראת הסוף, ואני חושב שיש שם איזושהי בעיה שאני לא יודע אפילו איך הם מתעסקים איתה, כי הם באמת בנו קבוצה טובה השנה.
שמע, סוף המשחק היה, הרי הניינרס באו והיה את הריצה הזאת של דיבו, מהלך יפה, היה לדעתי איזה 3rd and 10 או משהו כזה, והוא הגיע, וגם אתה אמרת שזה כבר עבר לפרסט דאון, היה, חיכו איזה 5 דקות, היה את האימג' המדהים הזה, ששופט מראה חצי אינץ', הם עשו פלג בעצמם, סן פרנסיסקו, חזרו אחורה, 5 יארד, בעטו, ואז בעצם בא דאלאס, ועשתה משהו שלא ראיתי המון זמן, זאת אומרת, או לא ראיתי בכלל, כאילו מין איזה אג'נדה חדשה לסיום משחק, במקום לנסות לעשות הייל מרי או הכל, הם אמרו, טוב, אנחנו נוציא כדור החוצה, נוציא זה, סן פרנסיסקו, איכשהו נתנו להם את זה, כאילו לברוח לצדדים, ואז היה את הקורטרבק דרו הזה, הוא רץ פרסקוט 14 או 17 יארד, גלש, וכאילו, עזוב שגם השופט, כמה סימבולי, השופט הוא זה שתיקל אותו, אוקיי? אני לא זוכר סוף כזה, כאילו פשוט נגמר להם הזמן, בגלל שהם עשו את זה, לא היה להם טיימותים, לא היה להם כלום. ניר, אם אתה איתנו, תתפרץ לשידור. אתה אולי תטיב להסביר...
איזה משחק, משחק מתוק. ניצחון גדול. אבל אני אגיד משהו ש... אתה, יש לו ככה בדברים מוזרים, כי אתה לא אמור להספיק להוציא 4 מהלכים ב-32 שניות, בלי פסקי זמן. זאת אומרת, היה שם טעויות של סן פרנסיסקו, שבכלל נתנו לסיטואציה, לדלס קרה נס. זאת אומרת, היה שם כן ריאליות מסוימת, בהתחשב בנקודת מוצא שלהם, על קו ה-20 שלהם, בלי פסקי זמן, 32 שניות, להגיע למצב שאתה עם הכדור, על 40 יארד מהאנזון, 14 שניות, כאילו, התקדמו 40 יארד ב-18 שניות, זה מדהים, בלי פסקי זמן. ואז אתה אומר, טוב, מה יכול להיות יותר אשלני ויותר חובבני מלהפקיר את הצדדים, כמו שעשתה הגנה של סן פרנסיסקו, אז אתה אומר, בוא נרוץ דרך האמצע, בלי שיש לנו פסקי זמן. עכשיו, מה בעצם מייק מקארתי עשה פה? זאת אומרת, הוא היה מוכן לשים את כל העונה של סן פרנסיסקו, של דלאס, על השאלה האם הוא יספיק לעשות ספייק במהלך שמתחיל, הרי לא היה פה כוונה שהוא ירוץ לאנזון ואולי יקרה פה משהו, לא, הוא תכנן שהוא יגיע והם יספיקו לעשות ספייק, הרי זה על חודה של שנייה.
ברור.
גזלת את, כאילו, את הניסיון ואת האפשרות בכלל, שהפכו לריאליים בזה שהגעת ל-40 יארד. אז נכון שאתה לא יכול להיות, שזה לא בסבירות גבוהה, וזה לא הצלחה של 60%, אבל לפחות שכדור ירחף שם באזור של האנזון, את זה הם כן השיגו, את האפשרות שזה יקרה, והם החליטו לראות לעצמם בראש. ודיברתם קצת מקודם על דן קווין והכל, למה זה כזאת תחושת פספוס אדירה לדעתי, מבחינת דלאס, כי יש פה מין שילוב מושלם של שחקנים צעירים, ורומו דיבר על זה בשידור, שחקנים צעירים, שחקנים ותיקים, שחקנים בפריחה שלהם כמו פרסקוט, ובעיקר מתאם התקפה מעולה שאני לא מאמין שיש שם בשנה הבאה, שזה קלן מור, מאמן, מתאם הגנה, דן קווין, שמרוויח אותו לשנה רק בגלל הכישלון שלו באטלנטה כמאמן ראשי, וזה יהיה בהכרח שנה הבאה פחות טוב ממה שזה עכשיו, וזה לדעתי הריקנות הזאת של, זה לא רק הפרופיל הגבוה של דלאס, שזה תמיד נכון, אלא גם ספציפית השנה הזאת, שהם היו יכולים לעשות הרבה יותר עם מה שהם עשו.
שמע, זה באמת היה משחק
ש... אני רק רוצה להוסיף, כן. רגע, אני רק רוצה להוסיף על המהלך האחרון, ובשידור אני אמרתי שהם צריכים לעשות את הדבר הזה, כי סן פרנסיסקו פתאום שלחה את כל השחקנים לצדדים.
נכון.
ובעצם ויש פער גדול מאוד באחוזי ההמרה, מ-40 יארד שזה חצי הייל מרי, ל-25 יארד. שב-25 יארד אתה כבר, לדעתי כבר ב-20% הצלחה, לעומת 40 יארד, שזה אני מניח מתחת ל-10%. עכשיו, מה שקרה פה זה, כמובן שיש פה אימור גדול, ובסופו של דבר הוא נכשל. קראתי גם מה אמרו בדלס אחרי זה, הם עבדו הרבה על התרגיל הזה, ולפי העבודה, כשפרסקוט עושה את הסלייד, הוא אמור לקחת את הכדור ולתת אותו לשופט, רק שהשופט רץ בטירוף, ונתקל בו, וזה היה עוד שתי שניות, ובדיעבד ברור שאתם צודקים, וגם טוני רומו אמר בשידור, שהם צריכים כן לזרוק מ-40, ובדיעבד לא היה צריך לקחת את הצ'אנס, אבל אני יכול להבין מאיפה זה בא, ופה אני אגיד משהו שג'רי ג'ונס אמר בצדק, לא פה הפסדנו את המשחק, אוקיי? וכאילו אם הם היו לוקחים את זה, זה היה גניבה, שכשהייתה מדוברת כמובן forever, אבל הם הפסידו את זה בכל הפלאגז האלו, ובעיניי פשוט לא באו למשחק הזה, ובסוף דק היה לא טוב.
נכון, עצור במכנסיים.
אני לא מצפה ממנו, כן, אני לא מצפה ממנו להיות אירון רוג'רס או מהומס, אבל הוא צריך להיות בלבל השני, והוא הראה יכולת, המספרים שלו אומרים שהוא בלבל השני, רק שהוא לא היה כזה במשחק הזה, הוא היה רחוק משם.
מבחינת סן פרנסיסקו, אז אני בטח שאתה יודע, לא יודע מה יקרה עם בוסה, כי זה היה יותר זעזוע מוח, לא? אז אולי הוא כן ישחק, אבל גם עם החוסרים וגם, לא יודע,
גרופולו... לי יש תיאוריה, כי זה בכלל לא משנה הצוות המסייע, אני חושב שגרופולו הוא לא, יש גבול למה שהוא יכול להגיע אליו, וזה בסדר, רק מישהו אחד יכול לקחת אליפות בסוף, אבל הבן אדם אתמול, מה זה האינטרספשן הזה? כאילו, מאיפה זה יוצא? הרי... הקבוצה עושה כאילו כל כך הרבה, כל כך, הכל כל כך טוב בהגנה, ודלס עושה כל כך הרבה כדי להרוס לעצמה, אתה בסך הכל צריך לא לעשות שטות כל כך מגוחכת, ולא לזרוק את הכדור מטווח כל כך קרוב, 3 יארדים מעל הראש של התופס שלך. זה, אתה יודע, זה בן אדם כאילו, מצד אחד הוא מסוגל לעשות דרייב של, הוא חייב את הטאצ'דאון כדי לשלוח את המשחק להערכה, נגד הרמס, ומצד שני הוא יכול להגיע לך למצב שהוא כמעט הורס לקבוצה שמובילה ב-16 נקודות ברבע הרביעי. אז אתה יודע, אתה צריך מישהו שאתה יכול גם לסמוך עליו קצת, ולמה שיש לסן פרנסיסקו זה את העובדה שהם עשו איזה טוויסט גדול לעונה שלהם באמצע השנה, עם השינוי הזה של סמואל, עם דגש יותר, יותר גדול על המשחק ריצה, אבל יש שם איזה מישהו שתקוע, והאסון הכי גדול זה שהוא יותר טוב מהאלטרנטיבה שלו.
לא, לא יודע.
והוא משחק בצדק, לפחות כרגע הוא יותר טוב. ובגלל זה אני קצת, אתה יודע, מאוד מוזר לי עצם ההחלטה הזאת ללכת על טרי לנס, אומנם זה קצת בדיעבד, כי ברור שלסן פרנסיסקו יש כבר השנה הזאת, גם שנה שעברה ואולי שנה שנתיים הבאות, יש לה חלון מאוד רלוונטי לכאן ועכשיו. ולהגיע למצב שאתה גוזל מהקבוצה הזאת, שלוש בחירות סיבוב ראשון בשביל מישהו שהוא לגמרי לא אפוי, בוא נגיד ככה, הוא נראה מאוד מאוד רחוק ממישהו שיכול להחליף את גרופולו כבר עכשיו, ואולי גם שנה הבאה. אז לקחת מהקבוצה הזאת שלוש בחירות ראשונות, ובעצם בשביל איזושהי תעודת ביטוח, שלא בטוח אם יתבטח משהו בעתיד הרחוק, היום זה בעיקר מאוד בולט, כי זה לא שיפר את סן פרנסיסקו במקום שהיא צריכה להשתפר בו בשביל החלון הרלוונטי שלה, שזה בשנה הזאת, שנה הבאה, ולך תדע מה יהיה בעוד כמה שנים. אבל אמרת שהם לא יכולים לנצח בגרין ביי, או שאתה לא, שאתה חושב שזה הסוף שלהם, אני לא חושב.
לא, לא, לא.
גרין ביי, גרין ביי לא כאלה מושלמים כמו שזה נראה, והם גם, יש להם נטייה מגונה להפסיד בבית, בפלי אוף. אני חושב שיש לסן פרנסיסקו מומנטום, ואכן ניצחון כזה, שאתה כמעט איבדת אותו, אבל כן שמרת עליו, אז אתה חייב להמשיך ולפתח איזושהי תחושה של גורל, או איזשהו ייעוד מסוים, ולמאוד להאמין בעצמך. וסן פרנסיסקו מורגלת בלהתמודד עם פציעות, גם אם היא לא מצליחה להתמודד איתם, לפחות זה לא זר לרעיון הזה שבוסה יהיה פצוע, וורנר יהיה פצוע, כי כבר, כל מי שיכול להיפצע לה כבר נפצע.
אני לא אומר שאין לה סיכוי, אני חושב, אני בא להגיד שההפסד של דאלאס הוא עוד יותר צריך לכאוב, כי זה לא, אני מכבד את הניינרס, אני חשבתי שהניינרס ינצחו,
ושלושתנו אמרנו שסן פרנסיסקו ינצחו, כן?
כן, אז אני אומר, אז זה, אבל סן פרנסיסקו לא הייתה מדהימה, היא בעצמה עשתה המון טעויות, ציינת את גרופולו, ובסוף, תקשיב, זה היה ממש, כאילו הם עשו טריידים, בוא, תלצח אתה, תלצח אתה, תלצח אתה. בסוף סן פרנסיסקו רצתה קצת פחות כנראה, או להפסיד, לא יודע. טוב, עוברים. אנחנו היום בסיקור בזק בגלל ענייני הבידודים והמחלות והכל, תבינו אותנו, שבוע הבא יהיה סיקור יותר רציני בעזרת השם, הבריאות והכל. המשחק הבא, בואו נדבר פשוט בקצר על קנזס סיטי פיטסבורג, כדי שנעבור הלאה למשחקים שהיו יותר נוגעים, אז ביג בן נפרד.
ביג בן נפרד, נפרד רשמית, בגופו הוא נפרד כבר, נפרד בעבר,
לפני הרבה זמן,
אחרי שגופו פרש גם מוחו, 42-21, בתחילת המשחק, הצ'יפס כרגיל עשו את זה קשה, עם האינטרספשן, עם וואט שטלפז דיבר עליו שבוע שעבר, ופשוט כיף לראות את הבחור הזה, אבל בסוף זה יותר מדי, יותר מדי כלים, לצ'יפס, שאלה היא בואו אולי תגידו, מה אתם רואים?
לדעתי זה פחות, זה פחות מעט מדי, זה יותר מעט מדי כלים מאשר, יותר מדי כלים, כי אני אגיד לך למה.
אני אוהב את פרינגלס.
אי אפשר, אתה לא יכול לצפות מההגנה של פיטסבורג, שיש לה את הפאקים שלה, כן, במיוחד נגד הריצה, שאתה צריך לעצור את ההתקפה של קנזס סיטי על חמישה דרייבים בלי נקודה. ואתה, איזשהו מקום, אבל ברגע שההתקפה שלך עושה 47 ירדים לדעתי במחצית, שבעה פאנטים במחצית, זה מטורף. הרי הדרייב הכי מוצלח של פיטסבורג בחצי הראשון זה השמיני, שהם עשו ניל דאון ויצאו. כי פה לפחות זה נמשך רק מהלך אחד. לא צריך לעשות אחרי זה עוד מהלך. ובאמת זה, אני מפה אני רק יכול לכעוס על סטיילי והטיימאוט המפגר שלו.
וואו.
בערכה נגד אוקלנד, נגד לס וגאס, שבגלל השטות הזאת הוא גזל מאיתנו את האפשרות לראות את הרברט בשביל מישהו שהתקפה שתודע, זה באמת מביך, אין לי מילה אחרת. אתה רואה את רוטסברג מוסר את הכדור לעומק, זה לא נראה לך שהוא מוסר את זה כדי שיתפסו את הכדור, אלא כדי שכל מיני אנשים שרואים את זה בבית, ושואלים את עצמם, למה הם לא מוסרים רחוק, יפסיקו לשאול את זה. כאילו, זה כל כך חסר תכלית, אבל ההגנה של פיטסבורג לפחות, הצליחה לשמור את זה, באיזשהו מקום על סטטוס קוו, ואני חושב ופה אני אסיים את הטייק שלי על זה, אני חושב שהבוז הכי גדול של קנזס סיטי להתקפה של פיטסבורג, היה דווקא בהחלטה של אנדי ריד, לבוא את הכדור בדאון רביעי. הרי ברגע שאתה משחק מול קבוצה, מול התקפה כמו קנזס, מול פיטסבורג, אם הם חס וחלילה הם היו מנסים ללכת על זה, שזה די מתאים לאתוס שלהם, ונכשלים, פיטסבורג הייתה מקבלת את הכדור על קו 49 של קנזס סיטי, משהו שהיא לא הצליחה להגיע אליו בכוחות עצמה, לאורך כל המחצית הראשונה. אז אתה משחק מול קבוצה כזאת, אתה רק צריך להיות סבלני, אין לתעוזה, אין משמעות נגד קבוצה כמו פיטסבורג. וברגע שהיה שם מין איזה הסכם כזה שבשתיקה של אנחנו עושים אפס, אתם עושים אפס, אנחנו עושים אפס, ואז פתאום טי-ג'י וואט החצוף, עשה טעות, הפר את זה. העלה את פיטסבורג ל-7-0, ואז כבר לחוסר הצלחה של פיטסבורג, של קנזס סיטי, הייתה משמעות. ומפה ראינו 5 טאצ'דאונים רצופים.
כן. מה קנזס סיטי לוקחת הלאה מזה? משהו שראיתם, שאהבתם, שהכל?
מבחינתי, את מה שהיא לוקחת כבר חודשיים.
אוקיי.
שמאמצע עונה, גם הם עשו סוויץ' ושההתקפה חזרה להיות ההתקפה השוטפת הזו, עם יותר מרק קלסי
קלסי, אבל זה טוב
היה לראות. הם מצאו עוד אופציות. קלסי הוא מדהים, ואני רק רוצה להגיד משהו על וואט, שאם אי פעם נצטרך להיות במלחמה עם החייזרים, אני רוצה בנבחרת את וואט,
ואחים בוסה.
בוסה, ואת מייק, ולא אחים, רק את ניק בינתיים, ואת מייקה פרסונס. אלה שלושה שאני רוצה, איתם אני מתחיל. אני אוסיף כמובן את תום בריידי, אני אפילו לא יודע איזה משחק זה הולך להיות, אוקיי? זה לא אכפת לי. תום בריידי גם יהיה בפנים, אבל אלה, השלושה האלה אני רוצה אותם.
ראו את ניק.
אף אחד לא מתעסק.
אגב, בראי של אתמול, זה גם יכול להיות דרק וואט, שגם, אתה יודע, אם איזה חייזר יתקרב פתאום לבית הלבן, אז הוא יוכל לתקל אותו ולמנוע את למנוע את הזה, כמו שהוא עשה בהחזרת ביתה של ארדמן. זה בכלל משפחה, אתה יודע, כאילו, אני מקווה שלא יצאו מזה עם נזק מוחי כל אחד מהם, אבל כאילו, כי אם זה כן, אז חבל, זה 3 אנשים.
חצי דקה לדבר על בריידי נגד פילי, חצי דקה.
מנתח כירורגי, זה מה שצריך להגיד, הוא בא לנצח, הכל קל, הכל, אתה רואה אותו שם, מה זה היה מסירה לגרון, שהוא היה לבד לגמרי, נדמה לי. כן, אתה אומר, הוא מתחיל לצחוק בטח לפני, כאילו, הוא אומר, כמה שנים אני צריך לעשות את זה עד שיצליחו לעצור אותי.
אני מסכים עם זה שזה היה קל, אבל זה גם היה...
זה מה שאני לוקח.
זה לא היה רק קל, כי בניגוד, ואני אחבר אותך פה אולי לבאפלו מול ניו אינגלנד, שראית 30 הפרש של באפלו ואמרת, בוא, זה משעמם, אבל זה מושלם. פה זה היה משעמם ב-31-0, אבל זה לא היה מושלם. היו שם 3 דרייבים רצופים של טרי אנאוט של טמפה, ועוד 4 סאקס על בריידי, שנפצעו לו שם 2 שחקני קו, גם ג'נסן וגם ווירפס, ג'נסן חזר. אבל ראית שיש שם גם את המגבלות של טמפה, מה שלאבדיל בפלו אמרת, בונה, זה מושלם, מה זה הדבר? זה 7 טאצ'דאונים מ-7 דרייבים? בטמפה ראית גם קשיים, ובאמת קבוצה שלטום בריידי יש, איזשהם קשיי אמון או תיאום עם הרסיברים שהם לא אבנס וגרונקאוסקי בגלל הפציעה של גודווין והטמטום של אנטוניו בראון, אבל כן נראה שהיום לטמפה יותר מהתקפה יש הגנה, אבל גם ההגנה הזאת, את ההצטיינות שלה הייתי לוקח באיזשהו רבון מוגבל, כי פילדלפיה זה לא קשור לרמה, זה נראה כמו קבוצת מכללות שהשתכלה לפלי אוף.
כן, ופה אני אגיד רגע משפט כללי, היה צריך לאמר כבר, זה חלק מהדברים גם, אתה יודע, שיש 7 קבוצות בפלי אוף, אז יש בוא נגיד בכל סיבוב הזיה אחת כזאת שאתה אומר לא רק כל אחד יכול להביס כל אחד, אבל של קבוצה שלא נראית שייכת בכלל למעמד.
שתי הקבוצות שסיימו במקום השביעי בשתי החטיבות, זה קבוצות שאתה אומר, אוקיי, אז קיבלנו עוד משהו לעשות באמצע הלילה, עוד 3 שעות של תוכן, אבל משמעות אמיתית לפיטסבורג ולפילדלפיה לא היה שם.
לא, זה גם כנראה החיתוך הקודם היה מדויק. כנראה הוא היה ממש מדויק, ועכשיו זה קצת יש שומן, לא נתלונן, אתה אמרת שבוע שעבר, לא נתלונן על עוד פוטבול, אבל...
כן, הקולטס היו יכולים לעשות יותר נגד קנזס סיטי, ואני...
וג'סטין הרברט היה יכול לעשות יותר.
יכול לעשות יותר, כן, ואתה יודע מה, ב-NFC אני לא חושב שמישהו יכול לעשות יותר, אני לא מתגעגע, לא חסרה לי ניו אורלינס למשל, במקום פילדלפיה,
נכון, זה בערך אותה חיה.
כן, זה אותו חרה, ואני חושב שנשארנו בעצם משחק של סינסינטי נגד, או לא, בפלו.
לא, עכשיו לדבר רגע על בפלו, ואז נשאיר קצר לסינסינטי גם. זה אולי הדבר המרכזי, שהעזוב של ניו אינגלנד היא לא מה שהייתה, אבל איך שזה נעשה, אוקיי? בפלו עדיין היו כמה שפחדו על השדים, על הכל, על העובדה שהיא כן הפסידה לפטריוטס, על מה, אתה יודע, זה היה משחק עם 3 מסירות, נכון? כן. על העובדה של המזג אוויר, שהיה מינוס 12 בעלות עכשיו, במשחק הזה, ועדיין, הפעם אלן היה נפלא, 5 טאצ'דאונים, 308 יארד, מק ג'ונס מסר 21 מסירות יותר מהמשחק ההוא, אבל זה פחות עבד, 2 אינטרספשנס גם, בפלו סמוק דם, וזה היה כיף, זה היה כיף לראות קצת, היה נחמד.
אני חושב שבפלו, מה שצריך לקחת זה ש... אתה יודע מה, מילה על בליצ'ק וניו אינגלנד, הסופרבול שלהם היה אותו משחק שהם ניצחו בבאפלו. זה שהם באו, וכאילו בעולם הישן של הפוטבול, סמאש מאות פוטבול קוראים לזה, בקרב השוחות על הקווים, במיליון מהלכי ריצה, ורק שלוש מסירות, ומשהו שם הם שמעו מחמאות, והנה בליצ'ק עוד פעם לוקח את הדיוויז'ן, ומאז הם התחילו ללכת אחורה, ובאפלו עפה קדימה. ואני חושב שמה שיותר חשוב לדבר בבאפלו, זה איזה משחק עצום הולך להיות שבוע הבא. זה בעיניי הסיפור הגדול, כי ג'וש אלן כזה, אומר שהולך להיות שם חתיכת קרב, והלוואי שהוא יכול להיות, לתת כזה משחק נוסף, ואני חושב שהוא גם יבוא יותר משוחרר, פחות לחץ, ובאפלו, אנחנו ידענו בתחילת העונה, הרי שהם טובים מאוד, ויש להם את הפוטנציאל לעשות את הדבר הזה.
כן, אז כן, ניר?
אני חושב שבאפלו זה קבוצה שיפה לראות שידעה להגיע לסי שלה, אולי זה סי יותר מדי מוצלח, כי אתה רוצה לפתח מומנטום בפלייאוף, אתה יודע, לא להיות הכי טוב גם בסיבוב הראשון, אבל קבוצה שהיו לה תאומות כמו הפסדים לג'קסונוויל, לצד התעלויות כמו הניצחון בקנזס סיטי, אז זה טוב לראות שהזיגזג הזה, שהם כן מגיעים, מראים מה הם יכולים לעשות, וקצת על המשחק ההוא בשבוע ה-13, זה גם, כמו שטלפז אמר, זה הגדרה מעולה, שזה הסופרבול שלהם, כי זה כאילו הניצחון המוזר הזה, שכאילו בליצ'ק הצליח להוות את המשחק עד כדי כך, של לנצח עם שלוש מסירות, אני בטוח שזה הסב לו המון עושר, וגם אני בטוח שהרפטטיביות הזאת של לרוץ, 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 זה היה יותר ממה שזה הצדיק את זה אובייקטיבית, התנאים. זאת אומרת, אני מתאהב ברעיון הזה, בוא נה, איזה מגניב זה, אני עושה את זה my way לגמרי, ולא אכפת לי מה יגידו, אני בטוח שצריך להיות מישהו מאוד מסוים, כדי להגיד I don't give a fuck מה יגידו על זה, ואני אפילו רוצה אולי שיגידו על זה, אבל ברור שניו אינגלנד, כדי לנצח את באפלו, צריכה משהו ברמה של משחק, שקווטרבק בו מוסר שלוש פעמים, זה משהו שהוא קורה אחת ל-40 ומשהו שנה, אז כל משהו לא תבנית כזאת, היא הזויה ומוזרה, אלו בגדול, אמורים להיות הפערים, ואני חושב שאתה, היה כאילו דיון על זה שמק ג'ונס, האם הוא יהיה מספיק טוב לפלי אוף, כן טוב, לא טוב, ונכון שהיה לו אינטרספשן בדייב הראשון, למרות שזה, אתה יודע, הוא מסר כדור מעולה, מייקה הייד לא יודע מאיפה הוא בא לשם, לתפוס את הכדור, הוא לא אמור לעשות את זה, אבל מי שאתה, כדי להפסיד ב-40 הפרש, או 30 ומשהו הפרש, אתה צריך שההגנה שלו, שהייתה הכי טובה בעונה סדירה, תקבל 7 טאצ'דאונים ב-7 דרייבים, וזה כאילו איך אפשר להסביר דבר כזה בכלל? איך דבר כזה קורה למערכת שכאילו אמורה להיות הכי מנוסה, ועם הכי ניסיון במדים כאלה, לשווק דווקא במשחק הכי חשוב של השנה? זה מה שאני לוקח את המוזרות הזאת, ואת המוזרות של ביל בליצ'ק בגור של 14-0, מחליט שהוא מעיף את הכדור. נראה כל כך מיושן בקטע הזה, באותו רגע.
כן, ואם אנחנו עוברים למי שכן יסתדר, אז בורו.
להפך ממיושן, לסינסינטי, שזה כאילו...
שמע, כיף לראות, וגם בורו, גם צ'ייס, ובוא נעשה זריז על המשחק הזה, ניר, כי אני רוצה שכן בנוכחות על פסק.
אני חושב שסינסינטי הגיע למשחק הזה אחרי, הוא היה אמנה למשחק שהפסידה לקליבלנד, בלי בורו, אבל ניצחה שני משחקים, את בולטימור ואת קנזס סיטי, באמת, שני משחקים אולי הכי גדולים של השנה, או בשנים האחרונות בכלל, וראית שם כמה פוטנציאל התקפי יש לה, והמשחק הזה לא ראית את זה ממש, כי מכל האופציות המגוונות שיש לסינסינטי, שזה מיקסון, ואיגינס, ובויד, וצ'ייס, נשאר רק צ'ייס, ומשחק שהוא מאוד קשה לקבוצה שלא ניצחה 31 שנה בפלייאוף, עם קווטרבק בשנה השנייה שלו, ורסיבר בשנה הראשונה שלו, כן קיבלת מצ'ייס, אין לי מילים אחרות חוץ מ, אתה יודע, התעלות, כי בן אדם שרגיל לעשות מהלכים של טאצ'דאונים של 70 יארד, 75 יארד, 80 יארד, פה עשה רק 28 יארדים, אני לא טועה, המהלך הכי גדול שלו, אבל הוא לבד הביא 9 דאונים ראשונים לסינסינטי. וזה מבחינתי, כאילו, כל מה שאתה יכול לבקש עם מישהו שהוא, אין לו עדיין 22.
והם יפגשו עכשיו את דרק הנרי, לא?
לס וגאס, אגב, זו קבוצה שגם היא לא כל כך קשורה למעמד, כן.
כן, אבל...
זה שזה הצליח להגיע למצב של אינטרספשן של דרק קאר בדרייב האחרון, זה גם כן יפה מאוד, בטח בהתחשב בכל מה שעבר עליהם השנה, שנראה לי שחוץ מתלונות על אונס, אולי גם זה היה ולא עקבתי, הכל קרה שם.
מה אתם אומרים, טלפז? נעשה דקה על השבוע הבא, כי אני לא יודע, בגלל השבוע המוזר הזה שיש לנו עכשיו, אני לא יודע אם יהיה לנו עוד פרק פוטבול השבוע, כמו שכבר אמרתי, אז אנחנו ביום ביזר. טנסי, אני לא יודע אם היא תקבל את דרק הנרי, אמורה לקבל אותו, לא? אבל היא...
כן.
זה טנסי מקבל את מינוס 4 פה, אני בודק, הנה, מינוס 4, כן. מקבל את מינוס 4 על סינסינטי.
זה אני הולך לסינסינטי.
זהו, לא, אני גם הולך לסינסינטי, תלפז, איש ההיגיון.
מתלבט קשות, מתלבט קשות פה. אני אלך על טנסי, אני בכל זאת מחזיק מברייבל, למרות שיש מומנטום לסינסינטי, והם שחקו משוחרר, ויש שם יותר כישרון, אני אלך בכל זאת עם טנסי ודריק הנרי.
כן, הניינרס מקבלים 5.5 נקודות כדי לנצח בגרין ביי, אני הולך פה על גרין ביי.
גם אני. אבל בקושי, אני. בצמוד.
והצ'יפס מקבלים רק 2.5 נגד הבילס, איזה דיסריספקט. אני הולך על, אני כרגיל הולך עם הצ'יפס. ניר, אתה כרגיל עם הבילס?
לא, אני גם עם קנזס.
סבבה. טלפזיניו?
גם אני, לצערי, דומה לכם, אז אני לא יכול לגוון פה.
בסדר, אני כבר אגיד
לך... אבל מה היה היום?
אז אני אגיד לך שהיום הרמז ינצחו את טמפה ביי.
גם אני חושב. גם אני חושב.
בסדר.
אז אני הלכתי שבוע שעבר, אמרתי אריזונה, אז אני אשאר עם אריזונה.
לא, בסדר, אני כבר אמרתי לך, אני נתתי גם את האימור לשבוע הבא, כבר עכשיו.
אני גם איתך, אורן, אני איתך אותו דבר.
שהרמז מנצחים את...
גרין ביי נגד הרמז, וקנזס סיטי סינסינטי, וקנזס סיטי מול גרין ביי.
כן. זהו, ניר, תודה רבה שהיית איתנו, תודה רבה שהיית איתנו, שוב, אנחנו, ניר, אנחנו שבוע הבא, אם לא השבוע יהיה עוד המשך, לא משנה, אבל שבוע הבא, פרק, כאילו, פרק רגוע על זה, עם יותר זמן, ויותר
הכל. אולי אפילו באולפן, בעזרת השם.
כן, כן, לא, גם היה, היה אחלה, היו, כאילו, היו פה כזה שני משחקים לא מעניינים, אבל, לא יודע, דלס, דלס, סן פרנסיסקו, היה לי כיף לראות, זה הרגיש שיש המון על מה לדבר.
לא, לא, יש לזה לאן להשתפר, אני חושב שזה די, עד עכשיו, חוץ מהמשק הזה, אתה מרגיש שלא קיבלת את התמורה שרצית לקבל.
של וואי, בסדר.
לא, הרמה, אם מנתחים רמה נטו, היא רמה לא טובה, ביצוע וכל זה, אבל אוקיי, הדרמה מחפה על זה, וזה ילך קדימה.
תקשיב, בשבוע הבא, אתה בטוח, נגיד אם הרמז מנצח, גם אם אריזונה מנצחים, אז נגד טמפה ביי, לא משנה מי מהם, זה יעניין, לא משנה מה, זה יעניין, יש מספיק
פרטור. לא, כל המשחקים יהיו טובים שבוע הבא.
וצ'יפס ביל זה מעניין טירוף, וניינרס גרין ביי זה מעניין, טנסי, זה תמיד השבוע שלא זה, בשבוע הבא אתה מקבל את האש. תלפז, תודה רבה על כל מה שעשית, השמש נכנסת לך ולי.
תודה.
זה ההוכחה שאנחנו גרים באותו כדור. גם אתה וגם אני על כדור הארץ, בעת ההקלטה, אז אתם יכולים לדעת, השמש. ניר, תודה רבה, אנחנו לא רואים את החלון שלך, לכם. אז לא יודעים איזה כוכב לכת אתה נמצא. אופה, הנה, תראה לנו.
אותה, אני בסנטה מוניקה.
רגע, איתי, תעשה צילום מסך, איתי, תעשה. איתי, תעשה צילום מסך, שנצל אותך. איתי, עשית? עשית איתי? הוא לא עשה. הוא לא יכול? רגע, אני יכול, אני יכול, אני יכול, אני יכול.
רגע, תוריד את השלט של יוחננו, ואז באמת נראה כאילו אני בקליפורניה.
רגע, ניר, תראה משהו. תראה משהו, תיכנס לפריים, ניר. יופי, אוהב אתכם מאוד, חברים. תלפז, לא ישן חודש. ראית? בקושי שומעים שאני חולה כבר בסוף. זה הפודקאסט משחרר.
עברת, עברת תוך כדי.
איתי, אני בא לך לאולפן עוד דקה. עד כאן להפעם, תעשו טוב. ביי ביי.